משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים. גלי צה"ל.
שלום עליכם, שלום מנת נתן.
היי.
מחבר את הספר.
ספר שחגג שבוע שנה.
מפיקת הסרט.
בשרת השם. תרצה לחכב בסרט שלי?
בתור מה?
בתור אב השנה.
בתור אב השנה.
כן.
אני מכוון יותר לאב המילניום. שלום עליכם, מכובדנו, יש לנו תוכנית מאוד מעניינת בשבילכם היום. בחצי השני נדבר על... עוד פעם על גירושין, אני מצטער, אבל הפעם על, על הפתרון הזה שכבר דיברנו עליו בעבר, שנקרא נסטינג, כינון.
הכן.
שבו הילדים נשארים בבית וההורים יוצאים ומתחלפים. שמעת על זה?
בוודאי.
פגשת הורים כאלה?
כן, כל הזמן. פגשת הורים כל הזמן.
באמת?
כן.
כאלה?
כאלה.
זה קורה בארץ?
בוודאי, בוודאי. זה קורה בארץ, אבל זה בארץ, שוב, בגלל הקשיים הכלכליים, הרי בסוף מדובר בנדלן. אתה יודע. אז הפתרון הזה הוא פתרון זמני, בדרך כלל. זאת אומרת, לוקחים איזה שנה שבה כן. אומרים כן. גם ככה...
נדבר עם זוג שעושה את זה ליותר משנה.
וואלה.
כן, ואומר, זה יותר זול.
מעניין.
זה יותר זול לנו.
כן?
יותר זול. כן, אבל למה נדבר אחר אוקיי. כך? עוד מעט נדבר על צמצום זריקת המזון, כמה אוכל אתם זורקים בבית? המון?
תראה,
כן.
אחד מחמשת ילדיי,
כן.
הוא אוכל רק אוכל טרי. אוכל שבושל היום.
כן?
כן.
יש הפרק?
הוא מחזיק ב- 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 בעיקרון הזה.
וואלה.
כל השאר, אתה יודע, האורז של אתמול הוא המוקפץ של היום, הוא הפשטידה של מחר, הוא הזה של מחרתיים.
מלפפון, מתי זורקים?
כשאתה מרים אותו והאצבע נכנסת פנימה.
אה, כזה דבר.
וגם זה ממש באיחור רב מדי.
הבנתי.
זה לא כי יש איזו אידיאולוגיה, בוא.
הבנתי. עוד מעט נדבר על זריקת המזון. אתם ואנחנו זורקים כל שנה חודש של מזון לפח.
לדעתי יותר. לדעתי יותר.
אני חושב שזה כמובן.
רק אצלי זה.
מצב כלכלי, גם זה קשור למצב כלכלי.
כן, אני לא יודעת, זה נראה לי מצב תודעתי בכלל.
גם נמיץ לפיכם על ספרים ששווה לקרוא לילדים, אם אתם קוראים ספרים לילדים, יש סביר להניח שלא, כי הילדים שלכם במסכים, אבל אנחנו ממשיכים לקיים את העולם הישן הזה.
לא, אני חושבת, אתה יודע, אפרופו מה שאתה מדבר, קראתי השבוע מאמר מאוד מעניין על כל הסיפור הזה של משחק עם ילדים, שזה דבר יחסית חדש, אתה יודע, לפני כמה עשרות שנים, לא שיחקו עם ילדים, לא ראית הורי יורד. לא, אני מדברת על, אתה יודע,
קודם.
על שנות ה-20, 30, כאילו. וקראתי קטע מעניין מספר פסיכולוגיה, שיצא בשנת 1928.
וואלה.
שמנחה את האימא הממוצעת, ואומר לה, אם אין לך אחות, זה לא נני, כן. זה נרס.
כן.
אם אין לך אחות, ואין לך מה לעשות עם הפעות שלך,
כן.
תוציאי אותו מחוץ לבית.
כן. והשיתי רצוי, אותו על דנובה.
תקשיב, רצוי שתבני גדר, בכדי שלא ינשכו אותו, יחטפו אותו, וזה. אם הוא בשלב הזחילה, כדאי לחפור לו גומות קטנות, שיפול לתוכן ויוכל לטפס, מהן, אבל בשום פנים ואופן שלא יראה אותך. אם ליבך חלש,
כן?
את יכולה לעשות לחור הצצה בכדי להשקיף עליו.
טוב, ככה גדלו הילדים, לא פלא שיצאו אחר כך עקומים לתפארת.
אתה קולט?
תשמעי, הבאזוורד היום זה הקנאביס, זה הפך להיות הנושא במערכת הבחירות. כבוד לאבי גבאי שתומך בלגליזציה ואף כן. הודה בפומבי בשימוש. ראש הממשלה אתמול אמר איזו אמירה שניתן לפרש אותה עם השמש עומדת בזנית מסוים כאילו הוא בודק את העניין. ועוד ועוד רק בצלאל סמוטריץ' שיוצא נגד באופן נחרץ. ואנחנו היום לוקחים את העמדה ההפוכה קצת, בניגוד לעמדתי בדרך כלל שאני
אומר... כן, אתה בדרך כלל...
אני אחד מאבות מהפכת הקנאביס בישראל, אבל אם תהיה מהפכה כזו בישראל, היא חייבת להיות עם המון המון אחריות, מכיוון שיש הרבה נתונים מחקריים שאומרים שקנאביס, יענו גרס, בואו נודע, זה, כן. אלה, בגילי הנאורים,
קטסטרופה.
זה דיזסטר.
נורא והם.
זה ממש לא טוב בכלל, ואיך לא יזלוג הקנאביס החופשי, הלגלי אל שורות הנוער?
בטח כשאמירות קנאביס עדיף מאלכוהול, ואתה יודע, הנוער שלנו כבר התרגל לצרוך אלכוהול.
למרות שיש ירידה גדולה באלכוהול, את זה יספר לך תכף הפרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית לבריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר אילן, שמנטר גם את האלכוהול, גם את הסמים. שלום יוסי, מה העניינים?
אהלן.
שלום וברכה, מה שלומכם?
מעולה. בוא קודם נדבר בגנות הקנאביס לנוער.
אני אף פעם לא מדבר בגנות, אני מדבר על מה שאנחנו יודעים מהידע המדעי. תראה, הסיפור הזה של הקנאביס, בזמן האחרון, ממש לפני כשנה, יצא פרסום של האקדמיה הלאומית למדעים של ממשלת ארצות הברית עם המחקרים העדכניים ביותר בנושא של ההשפעות של הקנאביס על האדם, כולל ההשפעות החיוביות שבשביל זה משתמשים בו כמקור למזור. אבל הדבר אחד מאוד ברור לאורך כל הדוח של 400 עמודים הללו, שהנזקים העיקריים של הקנאביס הם נזקים לאוכלוסייה הצעירה של ילדים, נוער וצעירים, פחות או יותר עד גיל אמצע שנות ה-20, שהגוף והמוח בעיקר והקוגניציה נמצאים בתהליך של התפתחות. בשלבים הללו ההתנסות בקנאביס והשימוש הקבוע, גם אם זה פעם בשבוע, קשור לנזקים די משמעותיים.
מפה לנו את הנזקים.
אז אני אגיד שלושה תחומים מרכזיים. קודם כל, בין 10-17% מאלה שמתנסים עם קנאביס בצורה יחסית קבועה, מתמכרים, וחלקם גם עובר אחר כך לסמים קשים יותר. דבר שני, הנזקים, קודם כל על ההתפתחות, באותם גילאים שאני מדבר, יש נזקים למוח, המוח קטן יותר, יש פגיעה ב-IQ באופן ממוצע שהוא נמוך יותר מכאלה שלא משתמשים.
מדברים על 8 נקודות בעיקר, בממוצע, נכון?
משהו כזה, 8 נקודות.
פגיעה לתמיד. פגיעה לתמיד.
תראה, זה פגיעה, זה ההבדל בין 5 יחידות מתמטיקה למשהו הרבה הרבה פחות מזה, מבחינת היכולת. יש בעיות של זיכרון, של קשב וריכוז, של יכולת לימודית ותהליכי למידה שנפגעים.
שזה מדהים שאתה אומר קשב וריכוז, כי מהצד השני של הקנאביס הוא גם עוזר לקשב וריכוז, ולכן ילדים מגיעים אליו מלכתחילה.
זה לא, מגיעים לריטלין בשביל דברים כאלה, בשביל קשב וריכוז.
לא, אני לא מדבר רק במרשם, אלא במה שנקרא self-medication.
כן, אבל זה לא, מה שאנחנו יודעים שזה בפירוש פוגע ביכולת שלהם של תהליכי הלמידה, כולל בנושא של זיכרון ובריכוז. והמחקרים הקורלטיביים מראים על קשר מאוד חזק למה שנקרא נשירה סמויה והסתברות לנשירה מבית ספר. זו אותה תסמונת ידועה שנחקרה רבות בשניים, שלושה עשורים האחרונים, שנקראת תסמונת חוסר המוטיבציה, ה-motivation syndrome באנגלית, שזה בעצם
סינדרום של בארץ. ברדיות כללית.
החבר'ה שמשתמשים בצורה קבועה, הם נשאבים קצת לשוליים, מאבדים את
הדרייב הזה
לדחוף אותם קדימה, מאבדים את הדרייב לדחוף את עצמם קדימה ולהצליח, ובעצם לא מנצלים את הפוטנציאל שלהם בתקופה הכי מכוננת של החיים. וזה פגיעה, זה פגיעה שבתור הורה או בתור סבא או בתור מחנך או בתור סתם אדם מבוגר בחברה, הייתי רוצה לעשות הכל כדי למנוע מה האוכלוסייה של הצעירים שלהם.
אז אנחנו שומעים עכשיו את השיח שהוא שיח מרענן, מבורך, כל מיני מילים כשמתחילות בימים. ואתה שומע את השיח הזה ואומר לעצמך מה?
אני אומר לעצמי שני דברים מרכזיים. ואני אומר את זה בתור מישהו שכבר 35 שנה עוסק בתחום הזה בעולם וברמה בינלאומית עם ארגון הבריאות העולמית וממשלות במקומות רבים בגלובוס. החלטות של מדיניות ושל חקיקה ושל אסטרטגיה של מניעה וטיפול בתחומים מהסוג הזה חייבים להישען על ידע מדעי עדכני ולא על אג'נדות פוליטיות. והבעיה היא שחלק גדול מהסיסמאות שאנחנו שומעים באוויר זה סיסמאות שמגיעים מאנשים שמכל מיני סיבות סיבות, ובעיקר סיבות טובות. אין לי בעיה עם הסיבה שלהם, אבל הם מוצאים מידע החוצה ומנסים לדחוף החלטות לא על בסיס ידע מדעי, אלא על בסיס של אג'נדות. אז האג'נדה יכולה להיות לקושי קולות כאלו אחרים לבחירות, וזה יכול להיות מישהו שבאמת מאמין שצריך ללכת לכיוון של מדיניות כזו או אחרת, וזה לגיטימי לגמרי. אבל בסופו של יום צריך למצוא, אני לא אמרתי כרגע שום דבר לגבי הדעה, וזה גם לא התפקיד שלי להביע דעה אם צריך לעשות לגליזציה או לא. התפקיד שלי כמדען זה לשים את המידע על השולחן ולעזור לאותם מקבלי החלטות לקבל החלטה עם עיניים פקוחות לרווחה, והחלטה שהיא אחראית מבחינה ציבורית. עכשיו, אני אישית כאזרח בטח לא הייתי רוצה לראות את הילדים והנכדים שלי הופכים לשפני ניסיונות, כאשר בעולם כולו מעל 95% מכל המדינות בעולם עדיין לא הלכו לכיוון של לגליזציה, כך שאין לנו מספיק שנות ניסיון עם ידע מדעי מצטבר לגבי מה קורה לאוכלוסיות של
מה קורה אגב עם נוער במקומות שבהם יש לגליזציה? מה נתוני הצריכה?
מאוד פשוט, שלושה דברים אני אגיד לך. א', בכל המקומות שעשו לגליזציה הם מדינות שמלכתחילה שיעור השימוש של הקנאביס היה שם בין הגבוהים בעולם. אז קודם כל הם התחילו ממקום שתקרת הזכוכית שלהם היא ממש נושקת לסערות הראש, כלומר אין להם הרבה דבר להידרדר. אבל למרות זאת ברוב המקומות הללו הייתה עלייה גדולה של השימוש דווקא אצל החברה הצעירים, למרות שבכל המקומות הללו החוק שחוקק של הלגליזציה הוא לגליזציה מגיל 21 ומעלה, ולמרות זאת 33% מהמשתמשים הם מתחת לגיל 21, והרבה מתחת לגיל 21.
ויש אכיפה מיוחדת? יוסי, יש אכיפה מיוחדת על בני נוער?
לכל מדינה יש את המודל שלה, זה לא מודל אחיד בכל המקומות הללו. אני חסיד גדול, וגם אמרתי את זה לא פעם אחת ולא פעמיים על במת הכנסת, אני חסיד גדול של המודל הפורטוגלי ושל המודל האיסלנדי. דיברנו על המודל האיסלנדי פעם שעברה. מודל הפורטוגלי לקח את כל המשאבים שלו והשקיע אותם בלתת משאבים של התמודדות עם ההתנהגות הזו של הצריכה של הסמים, על מנת לעזור לאותם משתמשים להימנע מהשימוש.
אבל מהשני הקנאביס לא מעוניינים להימנע, הם מעוניינים להשן בשקט. מה אתה רוצה מהם עכשיו, לעזור להם להימנע? הם כולם עכשיו, תקשיב שנייה ותשמע את שעולה מכל הבתים.
אין, תראה, אני, שוב, אני לא נמצא בוויכוח עם אף אחד. אני גם לא כל כך מוטרד מהשימוש בקנאביס בקרב אוכלוסיות מבוגרות, שזוג שמגיע בגיל 38 הביתה מעבודה ויושב על המחוז. זאת לא הבעיה שמטרידה אותי. אותי מטריד אותה אוכלוסייה פגיעה מאוד, שאני מנסה למצוא דרך, ואני לא אומר אני לא אומר שיש לי את הפתרון בית ספר. אין לי פתרון בית ספר. אבל דבר אחד בטוח, שצריך את המשאבים, כולל השיח הציבורי, זה משגע אותי, תסלח לי שאני משתמש במילה שיח בהקשר של קנאביס, אבל אני מתכוון שיח הציבורי, משגע אותי שהשיח הציבורי בנושא של, של, של הערכים והנורמות של ההתנהגות ואיך לפתח אלטרנטיבות אצל בני הנוער שהם לא יחשבו שעל מנת להשיג משהו בחיים, גם אם המשהו שהם מנסים להשיג זה קצת רוגע, הם חייבים חומר כימי כדי לעשות את זה. אנחנו מגדלים פה דור, גם אנחנו המבוגרים, אבל אנחנו מגדלים דור של מין זומבים כאלה שאתה רוצה להצליח בבחינה, אתה חייב ריטלין, אתה רוצה להתחיל עם בת, אז אתה בלי אלכוהול לא יכול להתחיל, וכל מיני דברים שאנחנו רוצים להשיג, כאילו אנחנו חייבים את החומר הזה. במקום להשקיע, כמו שעשו באיסלנד, בפיתוח אלטרנטיבות, בהבניה של שעות הפנאי, להעסיק את החברה הצעירים בקהילה, ולהעסיק אותם בפעילויות ספורט, ובכל מיני פעילויות של אומנות ודברים אחרים, ולהבנות להם את החיים.
באיסלנד כולה 180 אלף איש, פה יש לנו פה ערימות של ילדים, חבר'ה, מה זה, לא אותו דבר.
תשמע, כל דיאטה מתחילה מ-100 גרם הראשונים. שם יש 320 איש, זה כמו עיר גדולה, אבל הם הצליחו בגדול. ובפורטוגל עושים את זה על מדינה שהיא בסדר גודל של ישראל, 10 מיליון תושבים. ושם כאשר יש מישהו שהם את הכסף משקיעים בתוכניות של חינוך ומניעה ובעזרה לאותם אנשים שמשתמשים, ואת האנרגיה האכיפתית הם מפנים כלפי היצרנים והסוחרים וכאלה, ושם זה עזר, זה עובד.
אז אני לא יודע מה... חייבים לעצור כאן, כי יש לנו עוד אורחים שזימנו. השיחה איתך מרתקת כרגיל. תודה רבה, פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית לבריאותם של בני נוער. האיש ששמעתם יודע על מה הוא מדבר, זה לא סתם. תודה יוסי, להתראות.
ואני אומרת שהכל חוזר בסוף לתפקיד הורי. שהתפקיד ההורי הזה כל הזמן משתכלל, ואותי מטריף שכל הזמן מדברים על מערכות ציבוריות וזה, זה נורא נחמד שאנחנו דורשים מרכזיים וזה וזה וזה, אבל בסופו של דבר כשהמסכים נכנסים לחיים שלנו, יש לנו תפקיד, וכשהסמים נכנסים לחיים שלנו, יש לנו תפקיד, בתור הורים, בתור הורים נוכחים. זה מה שיש לי.
אם אנחנו נוכחים, עכשיו שאלה, אם כבר התחלתם לצמבז, זו המילה שמנסים להכניס אותנו.
מה זה?
צמצום בזבוז מזון או משהו כזה, היום חל יום צמצום בזבוז המזון הבינלאומי הראשון. כמה אוכל אנחנו מבזבזים? אנחנו שואלים את גידי קרוך, מנכ"ל לקט ישראל. שלום גידי, מה העניינים?
אהלן.
שלום וברכה.
אהלן, אהלן. כמה אוכל משפחה ישראלית זורקת לפח ומאיזה סוגים?
המון, המון אוכל אנחנו זורקים. קודם כל, אם מדברים על משפחה, אז הנתונים אומרים שכל משפחה ממוצעת בישראל, אני שונא ממוצעים, אבל זו דרך היחידה לבדוק את זה, מוציאה או זורקת לפח כ-3,200 שקל בשנה. עכשיו, הנתון הזה מתחבר לנתון נוסף, שמשפחה ממוצעת בישראל מוציאה על אוכל 2,000 שקל לחודש. זאת אומרת, אנחנו זורקים מראש חודש וחצי מהמזון שלנו לפח. או משלמים 13.5 חודשים על 12, על שנה שלמה של...
אבל מה אנחנו מקבלים בתמורה לכסף הזה? זאת אומרת, האם אנחנו מקבלים רווחה שהיא נדרשת לנו? תחושה של שפע, תחושה של מגוון, כל מיני דברים כאלה. ולא פותחים את המקרר ואומרים עוד פעם אין מה לאכול.
תשמע, אנחנו חברת שפע בנושא הזה, אז אנחנו תמיד רוצים לראות אוכל במקרר. אבל יש לדברים האלה כמובן צדדים כלכליים. זאת אומרת, המחקר שעשינו... שיצא באמת בשבוע שעבר, אומר שאם לא היה אובדן מזון בישראל, אז יוקר המחיה היה יורד ב-11%. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה רוצה. זה נתון מדהים, הנתונים האלה, נכון? זאת אומרת, כי אנחנו בעצם זורקים כל שנה כ-20 מיליארד שקל של מזון בפח. זאת אומרת, זה 35% מייצור המזון, שזה הממוצע לעולם המערבי, אבל זה לא מנחם אותי בכלל, כי אני חושב שאנחנו מדינה מאוד קטנה, שאנחנו יכולים להציל מזון בצורה הרבה יותר קלה.
מה אנחנו זורקים הכי הרבה? מה אנחנו זורקים הכי הרבה, גידי? פירות וירקות?
אנחנו זורקים הכי הרבה ברמה הביתית פירות וירקות, שזה גם מדהים בפני עצמו, כי זה בדרך כלל הדבר הראשון שמבטרים עליו ולא קונים אותו, כי זה איכשהו נחשב כמותרות או כמשהו שלא רצוי. אז אנחנו גם קונים אותו כאילו ולא רוצים, אבל גם זורקים כרבע ממנו לפח. וזה נתון מדהים בעיניי, שדווקא פירות וירקות אנחנו זורקים בכזו כמות. אחריו זה נושא של דגנים ולחמים וכולי, שזה בערך 2.5 מיליארד שקלים
למה
בשנה.
למה דגנים? מה, דגני בוקר וכאלה?
לא, לחמניות, יש לך את הארגז לחם, ואז פתאום נהיה לו פטריה. כן.
זה כולל את כל הלחמים, דגנים, דגני בוקר ודברים מהסוג הזה. פשוט היה צריך להפריד את זה לקטגוריות שונות. ואחר כך יש בשר וביצים שזה פחות, ועוד מוצרי חלב שזה עוד פחות. ועכשיו, הנתונים האלה, אני חושב, חייב להגיד, זה נתונים מדהימים, כי בעצם כשאנחנו זורקים כזו כמות, וברמה הביתית אנחנו זורקים כמעט 8 מיליארד שקלים של מזון. אבל הפער של אי ביטחון תזונתי בישראל נמדד ב-3 מיליארד שקלים לשנה. זאת אומרת שאם היינו הולכים וקונים מזון ב-3 מיליארד שקלים, היינו פותרים את כל הפער של אי ביטחון תזונתי. נקרא לזה אי ביטחון תזונתי, רעב ודברים מהסוג הזה. אבל אנחנו זורקים למעשה יותר מאשר פי 2 מהמזון הזה. וזה נתון שלדעתי חייב טיפול. זה 880 אלף טון של מזון.
מה אפשר לעשות אבל, גידי? הרי הזורק הוא לא הרעב. זה, איך אתה מחבר בין הזורק לבין הרעב? זה בלתי, זה קשר שאי אפשר לעשות אותו.
נכון. אז ברמה הביתית זה מאוד קשה. לקט ישראל, דרך אגב, עוסקת בתחומים אחרים.
כן.
אנחנו עוסקים בהצלה מסעדות חקלאים ומקייטרינגים מוסדיים, אבל היינו צריכים להשלים את כל שרשרת הערך של המזון, ולכן יצאנו בתחום של הרמה הביתית. אז בעצם עשינו סקר שבדק מה הסיבות. והסיבה שכן אפשר לטפל בה, לדעתנו, זה הנושא של פגי תוקף. אנחנו נורא, נורא מתייחסים לנושא של פגי תוקף בארץ. שבארץ, דרך אגב, זה חוק, לכן אי אפשר להמשיך ולסחור בפגי תוקף, אבל אני מכיר סופרים מיוחדים בעולם שכן מתעסקים בפגי תוקף. בסקר שבדקנו, שעשינו, בנוסף לדוח הזה, מסתבר ש-35% מהציבור אומר שאם היה תאריך ברור על האריזה, זה היה עוזר להם לצמצם את אובדן המזון. זאת אומרת שפה נדרשת פעולה, ואני יודע שמשרד לאיכות, המשרד לאיכות הסביבה עסוק בזה בצורה מסוימת, אבל הרבה מאוד מדברים על זה, ולדעתי פחות. וכשמדברים על פגי תוקף, מה זה אומר? זה למה אנחנו מבולבלים? כי יש טוב לשימוש עד, או פג תוקף בכמה סוגים שונים, ובעצם כשאנחנו רואים היום איזשהו תאריך, אנחנו אומרים, מהתאריך הזה האוכל לא בסדר. היושב ראש שלנו, ג'וזף, תמיד נוהג להגיד, מעניין אותי מה קורה ב-12 בלילה כשהתאריך מתחלף, מה קורה למזון הזה. כי בסופו של דבר, תראו, אנחנו צריכים להתנהג בזה בצורה, גם בזה בצורה מושכלת, כמו בהרבה דברים אחרים. ובואו נראה, אם פג תוקפו של החלב, אפשר לפתוח אותו, להריח, לראות יותר. כן. זאת אומרת, זה ברמה הביתית דברים שאפשר לעשות. אני לא אסוף מזון שפג תוקפו, כי אני לא יכול, זה אסור לפי החוק. אבל ברמה הביתית, כדי לא לזרוק את זה, וכדי לא להעביר את זה הלאה, בואו נראה מה קורה עם זה. יש דברים...
אגב, בחול אתה תמיד נתקל בסופרים, במקרר נפרד, של דברים שהם קרובים לפג התוקף שלהם, ונמכרים ב-50% הנחה או ב-70% הנחה.
נכון, ובארץ היה ניסיון בזה, אבל המחיר של המדף בארץ הוא כל כך יקר שהסופרים נמנעים בזה. זאת אומרת, החליפי שלהם זה לשים מוצר שימחר וימחר במחיר מלא. אז הם נמנעים מזה בארץ, וזה מבדיקה שניסינו לעשות גם כן עם רשתות מזון, וזאת התשובה שקיבלנו. אז כרגע זה עדיין לא רלוונטי בארץ. יכול להיות שכשהתעוררו יותר בארץ לנתונים המדהימים האלה של אובדן מזון ברמה השנתית, ובמיוחד גם ברמה הביתית, אז אפשר יהיה לעשות בסופרים יותר. אבל יש כל מיני טיפים שאפשר לעשות גם ברמה הביתית, איך אפשר בעצם לטפל בזה.
תן לנו אותם ממש בקצרה.
אז אחד, זה קודם כל ללכת עם רשימת קניות ברורה, לא להתפתות
למבצעים. ולא רעבים.
כן, וכשלא רעבים זה ברור. כן. וגם לא להתפתות למבצעים. אנחנו יודעים ש-40% מהציבור מתפתה למבצעים האלה. זאת אומרת, גורם להם להגדיל את הקנייה באחד פלוסיכה, בנפח יותר גדול, בכל מיני פטנטים כאלה ואחרים. כן. ואחר כך גם בבית, כאילו אפשר... וגם את הפירות והירקות לאחסן בנפרד. עגבניות מלפפונים לא טוב ביחד. הם מפרישים גזי חממה או גזים שונים שפוקעים אחד בשני בהבשלה של השני. זאת אומרת, הם יבשילו הרבה יותר מהר. אז פשוט להפריד אותם למגירות שונות. דברי הסוג הזה ומזון חם, להכניס למקרר כשהוא חם ולא לתת לו להצטנן, כשאז יש ריבוי חיידקים שגורם כמובן לקלקול של המזון. וברמה הביתית אפשר לעשות פעולות מאוד מאוד פשוטות מהסוג הזה, וגם לבדוק את הנושא של פג תוקף. פג תוקף, יש מוצר שהוא מתקרב לפג תוקף, הוא עוד לא פג תוקף, יש עוד כמה ימים, בואו,
תאכל אותו.
תשתמשו בו, או תאכלו אותו, או תעבירו אותו.
תן לילד שאתה הכי פחות עדיף.
שנולד פג. מודים לך. תודה רבה, נושא מרתק ביותר. גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, מודים לך על השיחה הזו. שלום.
תודה.
להתראות. הנה שירי צוק, סופרת ומבקרת ספרים בפינתה השבועית. שלום שירי, מעניינים.
היי שירי.
בסדר, קראתי מלא ספרים טובים, רוצים לשמוע מה?
כן. אני גם קראתי אחד שאני רוצה להגיד. אני בעננים של פטל, קראת? יצא לך?
כן, היום קראתי ורציתי אותו לשבוע הבא, מה זה, אתה אוקיי. מקדים אותי?
אני מקדים אותך, כן. כי בדיוק פה על השולחן, בעודנו מזה, סדרת מציק ומצחיק, פטל עושה ספרים נחמדים מאוד לילדים. אתמול קראתי את זה פשוט לבנות, והם גרגרו מעונג. תיאור חוויית הטיסה. בדיוק כמו שהיא, וזה מאוד מאוד חמוד.
טיסה לחול, אתה מתכוון.
טיסה לחול, כן.
אפשר גם לילד. ותמיד יש שם בסוף עוד משהו קטן, איזה קריצה להורים גם. אז ממש משפחתי וכסף.
אני בעננים את פטל... מומלץ המערכת. מה את קראת?
אני קראתי את מעבר לים של חיים נחמן ביאליק. לקחו את הקלאסיקות, את כן לציפור ונדנד, הוסיפו איורים של רינת הופר שאנחנו כולנו מאוד אוהבים. וגם תרגום של השירים לאנגלית של משוררת בשם ג'סי סמפטר, ויצאה ממש פנינה שגם אפשר להביא את זה לקרובים מאמריקה, או גם אפשר לקרוא את זה מילדים כדי שיתרגלו קצת את האנגלית שלהם. ספר מתוק מאוד לקטנטנים.
אוקיי.
אחריו יש לי את קייטוש המחשף של יאנוש כן. קורצ'אק, ים. או כמו שאמרו לי בחנות הספרים השכונתית, יצא ספר חדש ליאנוש קורצ'אק.
כן, כל השנים האלה נדמה לנו שהוא הלך עם תלמידיו, אבל הוא בעצם מתחבא באיזשהו מקום וכאות ממשיך לכתוב.
כן, אז קייטוש המחשף זה השם המקורי של יותם הקסם, ואדם בשם יצחק בלפר, שהיה חניך של יאנוש קורצ'אק בזמנו, הוציא גרסה מעובדת ומקוצרת, ואנשים כמוני שקראו בגוגל גילו שקייטו שמחשף פה היה אחד מגיבורי העל הראשונים, ושיאנוש קורצ'אק שאב השראה מניטשה והעביר ביקורת על הנאציזם. וואו. אבל זה רק זה הסאבטקסט. הטקסט זה בעצם ילד מחשף, סיפור שמתאים לגילאי ראשית קריאה, וכמובן הרבה נוסטלגיה.
מצוין.
ספר נוסף, הספר השלישי
בסדרת... רגע, זה מצוין? שאלתי אם הספר מצוין, קייטו שם חשף.
לא יודעת אם הייתי אומרת מצוין. הייתי אומרת שהוא פתיחה לחוויית קייטו שם חשף, שהיא חוויה טובה.
אוקיי.
הספר השלישי בסדרת ינשופות, הוא מצוין, בית ספר למבחנים של בר בן יוסף ונטלי פירץ. זאת ספר שלישי מתוך סדרת ינשופות. הסיפורים בסדרה הזאת נכתבים בשני קולות. הילדות תמרה וגל הם שתי בנות 10, הן אוהבות לכתוב, והפעם הם מחפשים משהו לעשות עליו כתבה לעיתון בית ספר, ויש להם מידע שמוביל לסקופ על מבחן ניצב בתמטיקה. לא חייבים לקרוא את השני ספרים שונים, אבל כדאי לקרוא את השני ספרים שונים, אז הוצאו לחנויות לגילאי 8 עד 12, גם חמודים וגם חינוכיים. ספר לקצת יותר גדולים, לגילאי 12 ומעלה, זה דברים שקורים בשום מקום, של מיכל פיטובסקי. גיבורת הספר...
שירי, שירי, אנחנו שומעים אותך ממש ממש גרוע, יש משהו שאת יכולה לעשות בקשר לזה, לעמוד על רגל אחת, להתחייב לחלון,
לצאת ממכונת הכביסה,
משהו כזה.
אני בחלון, שומעים אותי?
לא יודע.
אני צועקת מהחלון עד לכם.
אז תצעקי מהחלון, אנחנו נשמע כבר. כן, דברי עוד ספר אחד.
אוקיי, שני אחים הקטנים של נטלי גיבורת הסיפור נחטפו על ידי אבא שלה, והיא נשארה לחיות עם אמא שלה, שהיא גם לא מציאה גדולה. הספר, למי שלא שמע קודם, דברים שקורים בשום מקום, של מיכל פיטובסקי, וזה ספר חדש ולא שגרתי, והוא מתאים לגילאי 12 ומעלה. יש לי עוד אחד מהר?
מהר.
שריפות קטנות בכל מקום, שסלסט אינג, זה רומן סוחף במיוחד על שתי משפחות מאוד שונות שגרות בפרוור אמריקאי מפונפן. זה היה הרב מחר בארצות הברית, וכבר עומדים להפוך אותו לסדרה, ובואו נהיה אנחנו האנשים שיגידו בבוז, אני אהבתי זה עוד כשזה היה ספר.
כן, זה מעולה?
זה מעולה.
אוקיי, יש לי את זה על יש לי את זה על השידה ליד המיטה, מחכה.
אז תן את זה לנעמה, כי אתה לא קרא את זה הרי.
וואלה? טוב,
לא,
בסדר.
זה ספר ארוך.
ספר ארוך, לא, לא. וגם אני מריח מתוך מה שאמרת שיש שם הרבה דמויות, נכון? המון דמויות, שתי משפחות.
כן,
לזכור,
כן. שמות,
לא, לא בשבילי. אני אוהב ספרים עם דמות אחת.
אני אף פעם לא זוכרת.
אבל אתה רוצה ספר בישול שהוא לא ספר בישול?
ראיתי אותו, הוא מעולה, נהדר, לא ספר בישול, נכון קוראים לו?
נכון, של אסף אביר. זה ספר עיון, הוא מסביר את ההיגיון והכימיה מאחורי הבישול. ונותן לך כלים להבין מה אתה בעצם עושה במטבח, ולא סתם, אתה יודע, מתכון.
כבר יישמתי את מה שהוא אמר, הוא נותן, למשל, בבישול ביצה קשה, כל דקה נוספת במים החמים, מה היא עושה לביצה? הרי לפעמים יוצא לנו החלמון, יוצא לנו מין ירקרק כזה אפור, ולפעמים הוא צהוב בוהק וזה.
הוא מסביר את כל הדברים.
הוא מסביר וגם מה קורה לחלבונים, ומה זה עושה לאיזה לטעם, נהדר, ספר.
וגם יש מתכון גאוני של קרפצ'יו טואלט של ארז קומורובסקי.
קרפצ'יו מה?
טואלט, נייר טואלט שארז הפך אותו למנת גורמה. רק בשביל זה שווה לקרוא את הספר, זה ממש על ההתחלה.
אני מיד עכשיו בארז המרירים הולך לבדוק את הנושא הזה, כי אין לי לצהריים כלום. שירי צוק, תודה רבה. אחרי הזמרירים נדבר על נסטינג, שיטת המשמורת החדשה להורים גרושים, תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
כשחייל בודד משתחרר מצהל, הוא מזדכה על המדים, על הנשק, על הקיטבג, רק על הבדידות הוא לא מזדכה. כי חייל בודד נשאר בודד גם כשהוא כבר לא חייל. קרן הישג היא הדרך שלנו לעזור לחיילים הבודדים אחרי השירות הצבאי. חייל בודד, כדי לקבל מלגת לימודים והטבות מקרן הישג, הרשם עכשיו. פרטים באתר הישג.com.
שלום, זה דדי. החתול הכתום מהפח הכתום. לא פעם שואלים אותי, דדי, גם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום? ואני אומר להם, כמובן, זיתים מבוקעים, זיתים דפוקים, זיתים עם גמבוטנות, טונה, אבל בשמן, כי זה טוב לפרווה, עלי גפן, מלפפון חמוץ, תירס גמדי, תירס מתוק, והכי חשוב, אננס. כמה שאני אוהב לשתות את המיץ הזה של האננס.
גם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תמיר.
נראה אותך לומד את מה שאתה אוהב.
נראה אותך עומדת באתגר.
המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה. אומנות, קולנוע, טיפול באומנות, חברה ותרבות. נראה אתכם ביום הפתוח ב-13 במרס. לפרטים התקשרו כוכבי 91 21.
להגיד לך את האמת, הנגריה בסדר, אבל משהו בעסק תקוע. בקיצור, חשבתי לפנות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
הכי טוב. אחרי הכל, גם מי שטוב בעץ צריך לפעמים עצה טובה.
עץ, עצה, יצא לך בדיחת קרש.
אנחנו, בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ, מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי, מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים, המסייעים להם להתייעל ולהשתפר. רוצה לצמוח? התקשר. כוכבית 6150. משרד הכלכלה והתעשייה. כלכלה חזקה בשבילך.
לקרן מרציאנו ואודי סגל יש תוכנית חדשה בגלי צהל.
אודי, תוכל לתת לנו עוד קצת פרטים על התוכנית?
קרן, אני מבטיח לך ולעם ישראל שהתוכנית שלנו היא הטובה ביותר, המגוונת ביותר, החזקה ביותר.
טוב, אולי תשאיר כמה קלישאות גם למרואיינים שלנו?
יודעת מה? צודקת.
מרציאנו וסגל, 5:09 בבוקר, גלי צהל.
אדיו קרידה, מפגש מיוחד בין יסמין לוי לתזמורת ירושלים מזרח ומערב. שירי הלדינו היפים בעיבודים חדשים בניצוחו של תום כהן. הערב ב8:30 בתיאטרון חולון ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
לפני כמה שנים, כשהתחילה התוכנית הזאת, אגב, סוגריים, ניתן להאזין לכל התוכניות שלנו בפודקאסט של גלץ. בקרוב גם כל הנושאים יהיו מאופיינים במילות חיפוש, זאת אומרת שאם תחפשו... כל דבר שקשור לחיי המשפחה
שלכם. מה, נהיה סוג של אנציקלופדיה?
נכון, כן.
וואו, זה מדהים.
זה ממש קורה בקרוב. בספוטיפיי אפשר יהיה להקשיב לכל התוכניות, עד כדי כך.
מדהים.
אחרי שגלי צהל פרעה את החוב בסך 5 שקלים לספוטיפיי. באמת.
אתה רציני?
אמיתי.
וואו, אחד המצחיקים.
אז לפני כמה שנים דיברנו כאן על הפתרון החדש שהגיע מן העולם לזוגות גרושים, שנקרא נסטינג, שבו הילדים נשארים בבית שבו גרה המשפחה, ההורים יוצאים מן הבית, כל אחד מארגן לעצמו איזה מקום מגורים, ואז הם מתחפים.
עושים תורות.
חצי, חצי שבוע, או לילה לילה, או משהו כזה.
מה שעזר הראייה יגיד.
מאז מסתבר שהדבר הזה נוכח יותר ויותר בחיינו, והגיע הזמן לערוך בזה דיון מחודש רלוונטי יותר.
כן, זה מאוד מעניין בעיניי. בכלל, אני חושבת שההגדרות של בית, אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה שהן משתנות, אנחנו כבר רואים את כל...
כן, we live.
לגמרי, לגמרי.
למרות שאני חייב להגיד לך שלחשוב על לישון באותה מיטה, שהייתה מיטת הנישואין אחר כך, לא בטוח שאני הולך על זה.
וואלה?
כן.
אתה גם אלה שלא קונה בגדים יד שנייה?
קונה.
לא נראה לי שיש מרחק כזה גדול.
לא יודע, זה לא מרחב איסטניסטיות, זה מרחב... זה ממקום אחר.
אני מבינה.
אוקיי? לא בטוח.
הבנתי.
הנה אורי אלינור רז, מנהלת משאבי אנוש בעמותת בבית, ומייסדת עמותת מגשימה להגשמת חלומות לנשים, גרושה ואימא לארבעה. אורי, שלום.
היי, אורי.
היי.
אתם חיים ככה כבר 3
שנים. תוריי, תביא.
אתם כבר חיים ככה 3 שנים, נכון?
שנתיים, כן.
וזה סידור זמני או שזה נבדק כסידור קבע?
אנחנו הגענו את זה בחוזה 3 שנים, עברנו 2, ואחרי 3 שנים אמרנו שנחשוב אם אנחנו רוצים להמשיך, אבל בניגוד להרבה זוגות, לא להרבה זוגות, למעט ששמענו שכן עושים נסטינג, הרבה קובעים את זה כהסדר זמני, כן. עד שכל אחד מוצא לו את הדירה וכל זה. אצלנו מלכתחילה, והחוזה ממש, והסכם הגירושים, נבנה סביב הנסטינג.
וואו, אוקיי.
ואיך?
איך? מאיזה בחינה? כי יש מלא איך.
ספרי.
קודם כל, הילדים, מבסוטים יחסית?
מאוד, לא יחסית מאוד, הילדים עפים על זה, הם לא רוצים, זה השאר ששאלנו אותם בהתחלה אם היו מעדיפים לעבור מבית לבית או בית אחד, כולם אמרו פה אחד שהם רוצים לגור באותו בית ובאותו חדר.
כן, מצד שני, כשאתה מסתכל על ילדים, ובטח כשיש להם הורים מתפקדים ונפלאים כמו שאת נשמעת, אז היית יכולה לדמיין את ילדייך גם גרים בשני חדרים או בשני בתים, ועדיין אומרים, הכל בסדר, נעים לנו. לא?
אז אני לא, אני רק דמיינתי שהדה שלי ככה קטנה מתגררת עם הטיג ועם הדובי ועם הסמיכי שלה מבית לבית, זה עשה לי צמאות וקיבץ לי את כל הבטן. וכששמעתי את הנסטינג, זה הפך את זה למשהו ישים.
דברי איתנו על... דברי איתנו על סידורים טכניים, את, כשאת
טכניים,
לא...
אנחנו משמורת משותפת, ראשון שני אני בבית, וכשאני לא נמצאת שם אני נמצאת ביחידת דיור בכפר דניאל, וכשהוא לא נמצא בבית הילדים הוא נמצא ביחידת דיור ברחובות. שנינו יוצאים לשתי יחידות דיור נפרדות.
מה זה יחידות דיור? זה כזה, כזה מין, מין גיבנת על גב של וילה?
במילה לא טובה, כן, אני קוראת לזה צימר שלי בכפר, אני גרה בכפר דניאל, מצאתי לי יחידת דיור מקסימה בכפר, הוא מצא לו יחידת דיור חמודה ברחובות, זה בהחלט, זה המחיר שאנחנו משלמים, כך הוא לא גרים בבית של 5-6 חדרים כמו שילדים שלנו גרים, אנחנו גרים לבד בבית קטן, ביחידת דיור, אבל זה כדי שילדים לא עזור בבית לבד.
כלכלית זה משתלם לכם?
לנו זה משתלם כי יש לנו 4 ילדים, אולי עם 2 ילדים לא משתלם להחזיק 3 יחידות, אבל להחזיק 2 בתים של 6 חדרים זה יותר, זה לנו היה יותר יקר מבית אחד גדול ושתי יחידות דיור. כלכלית לנו זה יותר זול. זה נתפס כסידור לעשירים בלבד, אבל זה לא, זה לא, זה לא ככה. עם 4 ילדים זה לא ככה.
ועוד אין בני זוג חדשים בתמונה. נכון?
יש, לגרות יש. שלי יש כבר שנתיים, כן, כן, והוא, זה בסדר,
כי זה תמיד נראה לי נורא בעייתי. בשנייה שנכנס בזוג חדש.
למי שרוצה לזוגיות בית מעורבבת, אי אפשר.
מעורבבת.
מי שרוצה לגור שבוע שלם עם, עם הבזוג החדשה שלו, ושלנים יהיו תמיד כן. אצלם, אז אי אפשר.
אז יש פה איזשהו...
אבל למה זה כיף? למה זוגיות חדשה? אתה בונה אותה ככה לשיעורין, לפעמים אתה בבית, לפעמים לא, זה נשמע לי יותר נורמלי.
חצי מהשבוע, מלכה, חצי מהשבוע אתה מתרוצץ עם ילדים, כן, חצי שבוע אתה רווק, חצי שבוע אתה בפול טיים אבא.
נהדר.
יש בזה גם הרבה יתרונות, שזה לא מתרבב, זאת אומרת, בנושא של גידול חדש, לא מתרבב לך עם הבן זוג החדש, אתה ממש מנוטרל, שאתה עם ילדים, אתה עם ילדים, שאתה נהנה לך מזוגיות חדשה, נקייה מהתערבות עם ילדים, אז אתה נמצא ביחידה שלך, בצימר או בבית של החברה.
נשמע לי מעולה. אגב, בעיר זה יותר מורכב, כי אתם בכל מיני יחידות, בכל מיני כפרים, אבל בעיר הגדולה זה נכון. יותר מורכב.
נכון.
תגידי, אבל איך אתם מסתדרים עם הדירה הראשית, עם הבית הראשי שהיה ביתכם? יש חיכוכים סביב החזקת הבית, מי מפנה, מי מנקה, איך הדברים נראים? ואם אתם ישנים כל אחד כשאתם נמצאים באותה מיטה שהייתה מיטת נישואיכם?
אז נתחיל בפיקנטי שמגיש שפחות מתחבר לך, אנחנו ישנים באותה מיטה, אנחנו לחילופי נכנסים אליה, כן, ובאותה מצעים, מחפשים אותם... לפי תורנויות, אז הכל מתנהל אצלנו ממש לפי תורנויות, משהו שהגענו גם בהסכם, ממש תורנויות בישול, תורנויות ניקיונות, תורנויות הקפצות לחוגים, תורנויות, הכל, הכל, הכל. כל אחד עושה את זה חצי וחצי, הכל ממש מסודר לפי ימים, ממש אנחנו מנהלים משק בית משותף, אנחנו חצי גרושים.
כן.
אני חוזרת לבית שהוא מחזיר אחרי שהוא עושה כביסה וניקה ועשה את הכל מה שמתוכנן, ולגבי ה... לגבי הימים זה גם חלוקה חצי חצי, בשנה הראשונה זה היה מאוד 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 קשה, כמעט פירקנו את הנסטינג, משום שזה להמשיך לריב על מה שרבנו קודם לפני הנסטינג, אנחנו ממשיכים לריב אחרי הנסטינג, ואתה חוזר לבית שהוא לא סידר כמו שצריך, ואנחנו לא מצליחים ללכת לתורת הבית, כל פעם זה הפתעה לראות את הבית מגיע, אבל לאט לאט הגענו את זה, יותר ויותר התפשרנו בכל זה, למרות שהיו כתובים דברים, אבל ראינו שבשטח בפועל זה הרבה יותר מורכב, הייתה שנה מאוד קשה, ועכשיו אנחנו ממש, ממש זורם, ממש 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 טוב. היינו צריכים להתפשר.
אז בעצם יצאתם לדרך, לסיפור הזה, בשביל שלילדים יהיה יותר קל עם הגירושים?
לגמרי. מבחינתנו משפחה גרעינית שמתפרקת, ושהבית מתפרק, מבחינתי זה ציר, הבית זה לא רק משכן פיזי, זה משכן רגשי, שמבחינתי שלזיז בלד לשני מרכזים רגשיים, זה ממש לא הבא בחשבון, וזה היה ממש, קודם כל, זה כמו השם שזה נסטינג, זה רצינו להגן ולמזער את הנזקים שהילד חווה בגירושים, ולקחת את כל הנטל עלינו, והנטל של התזוזה מבית לבית הוא קשה, הלכו לי לאיבוד תחתונים, נעליים, חולצות, מלא פריטים הולכים לאיבוד במעברים.
את מגיעה עם טרולי כזה כשאת באה כמו סופרנני? כמו מרי
פוליס? המעברים הם לא פשוטים, אין לי מושג, אין לי מושג איך ילדים עוברים את זה, כי אני שאני עוזבת את הצימר שלי או עוזבת את הבית של ילדים, שאתה כן צריכה ליום שני את זה, ליום שלישי את זה, אני צריכה את זה. זה כל הזמן עומס שיש על הראש, גם כשאתה מתרגל לזה כביכול, שיש לך שני מרכזי חיים, זה נורא מבחינה רגשית.
אני כל כך אוהבת את זה ששמים רגע את הילדים במרכז סביב כל הסיפור הזה של גירושים.
כן.
באמת, זה...
לפחות הם אסירי תודה?
כי בגלגול הקודם הם התגרשו עם שני בתים, ועכשיו הם נורא מעריכים את זה.
אז זה בהחלט מורכב לנו, ואני חושבת שלהם, לילדים...
תגידי, אבל אם היית פוגשת עכשיו זוג שהם בקונפליקט גבוה יותר... לא היית ממליצה להם על הסידור? לא מצליח.
צריך אמון, קודם כל צריך אמון מבחינה כספית, אנחנו מנהלים קופת ילדים משותפת.
כן.
מה זאת אומרת?
המזונות נכנסים לקופה אחת.
הבית הראשי.
שניכם משלמים מזונות.
עשינו הפרדה של רכוש, כן. עשינו הפרדה של רכוש וזה הכל בסדר, אבל אנחנו מנהלים כל ההוצאות שהוגדרו מלכתחילה בהסכם שאנחנו מוצאים על זה בבית הילדים. זה בקופה משותפת, מי שלא סומך על הגרוש שלו, על הגרושה שלו, שהיא תתנהל ביושרה מול הכסף ותיקח את זה לדברים האישיים שלה, או... זה דברים שהם דורשים המון אמון והמון שיתוף פעולה, אנחנו כל היום מתקשרים על מה קורה, מה הדברים חדשים, מה צריך לבית.
בקיצור, לא נפרדתם.
מנהלים משק בית משותף.
לא נפרדתם בכלל.
בקיצור, זה מתאים לאחוז מתוך.
לא, לא, לא. נפרדנו. כאילו, נסטינג זה באמת חצי גירושים מבחינת התנהלות, מבחינה רגשית. גם כשאתה אומר בבית, בחדר, זה לא מפריע לך המצעים שהוא ישן עליהם. זה אנרגטי, אתה עדיין נוכח בהרבה בחינות, בזוגיות שם. אבל בסדר, זה בכל זאת...
נפרדנו פלוס צימר.
יפה, מודיעים לך מקרב לב, תודה רבה,
תודה
זה
רבה,
מאוד
רבה.
מעניין
רבה.
אורי אלינור
תודה כמובן. לכם
תודה, תודה. הנה דרור אורן, דוקטור דרור אורן, פסיכולוג קליני וחינוכי, מחבר שותף למדברים גירושים, משחק שנועד לעזור להורים לתווך את הגירושים לילדים. היי דרור, מה העניינים?
אהלן,
בסדר גמור, שלום לכם.
שמעת את השיחה עכשיו?
שמעתי.
מה אתה אומר על הפתרון הזה?
נסטינג זה בדרך כלל פתרון זמני שמשפחות עושות. וכפי ששמענו בשיחה, צריך הרבה מאוד תנאים כדי לקיים אותו.
לגמרי.
בכדי התנאים האלה, כפי שהוזכרו, הם קודם כל שיש שני בני זוג שסומכים אחד אל השני, יש אמון, יש תקשורת.
לא, קודם כל שיש כסף.
נכון.
ואולי גם העניין של...
מדובר על שלוש יחידות דיור למשפחה, במקום שתיים.
נכון. ירושים זה בדרך כלל הרי תהליך לא קל. הורי מבוגר מרק לחרק את הזוגיות ולשנות את המשפחה. בדרך כלל אחד מבני הזוג, אולי שניהם, שואפים לזוגיות, לאהבה, לפרק בית. ובשביל ליצור את זה, הם הרבה פעמים צריכים עצמאות ונפרדות. עכשיו, הניסיון להקל על הילדים בעצם זה ניסיון מאוד מאוד חיובי. ובאמת המצב הזה שבו הילדים נשארים בבית ומשתדלים להפחית מהם את הטלטלות, לילדים בטווח המיידי, הוא יכול להיות עדיף. והרבה זוגות עושים את זה כמצב זמני. אבל צריך להבין שגירושים, ילדים בדרך כלל לא נוטים לאהוד. וכפי שאתם שאלתם, אז אם אנחנו שואלים את הילדים, אם הם היו מעדיפים גירושים או שהמשפחה תישאר במבנה של המשפחה הגרעינית,
טוב,
הרוב הילדים,
ברור.
הרוב המוחלט, ברור. לא יסכימו ויעדיף.
אלא הם כן גיהנום בבית, אתה יודע, יש גם כאלה מקרים.
נכון, נכון, נכון. אבל ברגע שאנחנו עושים את השינוי של הגירושים, ובעצם השינוי של הגירושים, כמו שהיא אמרה גם החצי גירושים, בשינוי של גירושים יש לנו שינוי של המשפחה הגרעינית בעקבות הפירוק של הזוגיות, ונוצרות שתי משפחות חדשות. ברגע שאנחנו מצמצמים את השינוי הזה ולא מתווכים אותו, אז למעשה קודם כל מבטרים על האפשרות לפרק בית מלא. בגלל שבכדי שאדם ייצור פרק בית וייצור זוגיות וייצור אהבה, הוא צריך שתהיה לו את המסגרת המשפחתית המלאה. ובמצב הזה של נסטינג, אנחנו יוצרים מצב שבו חלק מהימים האדם ישן עם ילדיו, מה שאומר שהוא מבטר על זוגיות מלאה.
בסדר, אבל זה, אנחנו מדברים על, אתה אמרת זמני, אתה יודע, גם אפשר לחיות ככה עם בת או בן זוג חדשים, 3-4 שנים, להתחמם, להתרגל, לראות אם באמת מתאים וכו' וכו', ואז להתאחד סופית.
אוקיי, אז כאן יש פה נקודה נוספת. במרבית הגירושים, זה לא נגמר בצורה כל כך אוהדת, מתקשרת וחיובית. הרבה פעמים יש צד שיוזם את הגירושים, והצד השני הוא לא בהכרח מרגיש אותו דבר. כן. הוא פעמים רבות נפגע. ואז קשה מאוד לנהל את התקשורת הזאת באופן כל כך חיובי, רגוע, בוגר ומתון, ולקיים משק בית שמתקיים בצורה כל כך הרמונית גם אחרי גירושים. זאת אומרת, אנחנו צריכים שגירושים יסתיימו בהסכמה, שאנשים יהיו מסוגלים לתקשורת ולאמון,
ושיהיה להם
בעצם הרבה מאוד תנאים מקדימים. הרבה מאוד תנאים מקדימים.
יש כל כך הרבה תנאים שאם הם מתקיימים, אז בשביל מה להתגרש כבר?
יש מצב, כן.
כן, אני חושב שהתיאור הזה של הזוגיות והתקשורת היא כל כך הייתה חיובית, שבאמת הרבה זוגות יכולים לקנא בתקשורת כל כך הרמונית. אבל אנחנו צריכים לזכור שגירושים זה בעצם שינוי שהמבוגרים קבעו. ולילדים זה מצב חדש, מצב לא ידוע של הסתגלות. ומה שאנחנו כמבוגרים יכולים לעשות, זה לתווך אותו, ולדבר עליו, ולתת לו מקום בעצם לדיטוי, ולהתייחס אליו. וברגע ששני בני זוג חיים ביחידות נפרדות, אז זה מעלה הרבה מאוד שאלות. למשל, אחד מבני הזוג יש בן או בת זוג חדשים. אז אם הוא רוצה להכיר לילדים את בן או בת הזוג, הוא מביא אותם לבית של הילדים, או הוא לוקח את הילדים החוצה, לארוחת ערב שבה הוא נמצא עם בן או בת הזוג חדשים.
הם נפגשים בקפולסקי, והוא אומר, תכירו את רינה.
אוקיי, זה מצב מאוד מאוד מורכב. עכשיו, אני חושב שהמחשבה איך להפחית את ההכבדה שיש בגירושים על ילדים, היא מחשבה מאוד חיובית. והרבה באמת זוגות עושים את הנסטינג בתור איזשהו פתרון לשלושה חודשים, לשישה חודשים, כיוון שבגירושים לפעמים מוכרים את הבית שבו גדלו הילדים, ויוצרים שני בתים חדשים. ולכן, שבן זוג או בת זוג עוזבים את הבית, ויש שלב ביניים שעדיין אנחנו לא יודעים מה יקרה, אז לפעמים כדי למנוע את הטלטלה, כי המעבר הוא חד, אז אנחנו יוצרים את הפתרון הזה כפתרון ביניים, עד ששני אנשים רואים איך זה לחיות עם הסדרי הראייה. בגירושים יש בכל מקרה מחיר עצום, גם להורה שלא ישן כל השבוע עם ילדיו, גם במשמורת משותפת, ומסתגל למהלך של שינוי מאוד מאוד מקיף בחיים שלו. אז אם אנחנו רוצים לצמצם את הגירושים מבחינת ההשפעה על הילדים, אז אנחנו צריכים לדבר איתם על הגירושים ויחד איתם לאבד אותם. אבל ברגע שאנחנו יוצרים מצב שבו הבית נשאר, אנחנו גם שמים את הילדים במרכז, באופן שקצת מכחיש את עצם השינוי.
נכון, זה קצת מטשטש, זה כאילו... אתה יודע, זה הפנטזיה של ההורים שעושים את השיחה, אתה יודע, הקלאסית שאומרים, ושום דבר לא ישתנה בעצם, הכל ימשיך להיות אותו דבר.
הכל ישתנה, חבר.
הכל ישתנה.
אבל החיים משתנים, ושינוי זה לאו דווקא דבר שהוא שלילי, זה שינוי שנכפה על ילדים. כן. ולכן ילדים לפעמים דווקא מדיבים אליו לא מיידית, כי מיידית הם נאחבים בשגרה, אלא אחרי חצי שנה או שנה או שנתיים. די. אבל אני חושב שהתיווך של השינוי הוא החלק היותר אוקיי. חשוב. ולא בסדר. ההתעלמות ממנו. שני בני זוג החליטו שהם כן מפרקים את המשפחה,
דרור, חייבים לעצור, מה לעשות. תודה רבה רבה, דוקטור דרור אורן. תודה.
תודה.
שלום.
ביי ביי.
אני סתם מתחשק לי עכשיו איזה צימר קטן. וזה...
אני סתם מתחשק לי להתגרש.
לא, לא, לא בקטע של גירושים. תחשוב
תחשבי...
שהילדים נשארים בהסדר ראייה עם עצמם, ואני ויובל יכולים לנסוע מדי פעם לצימר.
תחשבי שסוחרים רק דירה אחת נוספת ועושים נסטינג...
עם עוד זוג.
לא, לא עם עוד זוג, שיש רק דירה אחת שההורים הולכים להיות בה לבד, וגם היא משותפת לשניהם. בבקשה.
וואו.
העורכת הראשית של התוכנית הזאת, היא נעמה שוחט, ערך היום איתמר אוחנה לב, יחד עם נוגה סמדר, שהיא גם מפיקה, ואלה הדרי ועומר עובדיה בהפקה, וגיא חלמיש, וטכנאי יאיר בסט. ותודה רבה לכם, ומחר ג'קי ושרון, ויום טוב ולהתראות.
ביי נשמה.
שלום, שלום.
בחסות חמת גדר, המציעה יום שלם עם טיפולים, מעיינות, חיות ועוד. חייגו כוכבית 6393. חמת גדר.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית אמפוש עם מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם.